היי לישי.
אני תמיד אוהב שאת מתחילה. היי רות, מה שלומך?
טוב, מה שלומך?
בסדר, חוזרים לאט לאט שגרה.
יופי, אני שמחה לשמוע את זה. אנחנו הולכים להקליט היום פרק מיוחד שככה שמעתי קולות רבים שכותבים ומדברים עליו, והייתי רוצה שנגיד את משנתנו בנושא, אני חושבת שזה חשוב מאוד. אז אנחנו הולכים לדבר על היכולת של נשים, זה פרק שמיועד לנשים, או לגברים שנמצאים במצב הזה, ואני משערת שרוב האנשים שיקשיבו לפרק הזה יהיו דווקא נשים. אנחנו הולכים לדבר על האפשרות של אישה שעושה התפתחות, בעיקר במיניות שלה, לגייס, או לגייס זאת מילה לא פשוטה, אלא לקרב, לחבר, למשוך, להביא את הגבר שלה להתפתחות שהיא עוברת במיניות שלה.
דבר שאני חושב שלגייס זה משהו שהוא מאוד מאוד מתאים לתקופתנו, בייחוד שמדובר על גברים.
נכון, אבל זו מילה מאוד גברית, והפרק הזה מתאים לנשים.
ואני יכול להבטיח לך מניסיון, שברגע שאת אומרת שזה רק לנשים, גברים יאותו. את יודעת למה? כי יש לכן תמיד איזה מעגל קסמים סודי כזה, שבו אתם יכולות להיפגש ולדבר על הכל, ואפשר, זה כלי כאילו מאוד מאוד מכיל, לפי התיאורים שלך, שאת תמיד מספרת על שיתופים, את לא אומרת מי אמרה מה, אבל איך תמכתן בה ואיך עזרתם בה, ואני מרגיש שזה משהו שהוא עדיין לא נחלתנו הגברים.
נכון, זה באמת לא נחלתכם. הלוואי, והיה נחלה יותר רחבה לגברים במובן הזה של היכולת למצוא מקומות ומזור גם לנפש כואבת, בטח לחיילי המילואים שחוזרים עכשיו מהמלחמה ושמתמודדים עם קשיים עצומים בנפש שלהם, שמגיעים הביתה, חוזרים לאישה שלהם ולילדים וחווים, אנחנו פוגשים ושומעים על אלימות, על שיח עם נשים אחרות, על פחדים, על קימה באמצע הלילה עם חרדות וחוסר נשימה, ואת יודעת, ישן איתך בתוך המיטה גבר שחווה 4 חודשים של עולם אחר, של משהו שאנחנו לא חווינו פה ביום-יום שלנו, כן, חווינו מלחמה, אבל לא בצורה שהוא חווה אותה, והפער הזה בין ההתפתחות שאת חווה, שאת עוברת, ואני עוד רגע ארחיב על זה קצת, לבין מה שהוא מגיע איתו, וההשלכות שיש על זה בתוך הבית שלכם, הוא פער שרק הולך וגדל, והכאב הכי גדול שאני מדברת ממנו, ואני קוראת נשים שכותבות על זה, בקבוצות השונות של נשות המילואים, זה המקום הזה שאתם לא הולכים לטיפול, אתם לא מטפלים בעצמכם. זאת אומרת, מי אחראי לקחת גבר לטפל בעצמו?
וואו, זו שאלה הרבה יותר רחבה מנושא המיניות.
אני מסכימה איתך.
זאת אומרת, אנחנו יודעים טוב מאוד שגברים ממשיכים לסבול ומגיעים יותר מאוחר לבדיקות ממחקרים. זאת אומרת, אם יש בעיה שהיא הם נתפסת כמה שהוא חלש, אז גברים פחות נענים לה, זאת אומרת, פחות מגיבים. קל וחומר אם אנחנו מדברים על דברים שהם נחשבים כמאתגרים. מה זאת אומרת? נשים עם פטריות וגינליות יכולות לדבר אחת עם השנייה וחברות ומה קורה עם זה. גבר עם איזה פטריה באיבר המין שלו לא ידבר על זה כאוטומטית. מה? היית אצל נערת ליווי? מה עשית? מה קורה? אין לו גם עם מי לדבר.
קודם כל, זה לא כזה רווח אצל נשים שהן מדברות על זה. זאת אומרת, אולי היום, בעשור האחרון, יש גל של שיח של נשים על המיניות שלהם ועל מה שקורה במערכת המינית שלהם, בבריאות של המין שלהם. זה לקח לנו זמן להתפתח למקום הזה.
נכון, אבל גברים מאוד רחוקים משם, וגם היכולת הזאת של להיות חלש, זאת אומרת, מה, כואב לי קצת בצד שאני מראים משהו, אף אחד לא חושב על אולי איזה תקף לב או משהו כזה, או את יודעת מה, הדבר הכי בסיסי, זה לא רווח, אבל סרטן שד. כמה גברים מסתירים את הסרטן שד במילה, רק כי הוא שד ומטמיעים אותו בסרטן אחר.
אנחנו רואים את זה עכשיו בסדרה שאנחנו צופים בה, בחולי אהבה. לגמרי, אפשר לראות את הבושה סביב המקום הזה. אני יכולה לשאול אותך משהו?
ועוד דבר, זאת אומרת, אם גבר, תדמייני את העיניים, תעצמי עיניים ותדמייני על גבר שבא ויכול להגיד, תשמע, אחי, אני אימפוטנט. כאילו, אני שומע לפעמים ממך על קבוצות שבה נשים מדברות על זה שפתאום כואב להם ולא נוח להם ביחסי מין וכל מיני כאלה, ולפעמים הם גם לא רוצות. מה התפקיד של גבר? יצאנו גם לדבר על זה שפתאום אומר, חזרתי הביתה, יש לי פיצוצים בראש, האדרנלין מטורף. זאת אומרת, האדרנלין במקומות לחימה, או במצבי חירום, הוא צורך לשרוד, כי אתה צריך להיות כל הזמן ערני, מאיפה יגיע הצלף, איפה אני עלול להיפצע, עכשיו להתכופף, עכשיו לקפוץ, עכשיו למשוך חבר, עכשיו לראות, כל הזמן אתה דרוך כל הזמן. ופתאום אתה מגיע לעולם אחר, שהשעון בו מתקתק בקצב אחר. ואני חושב שעל זה מישהו צריך לשים את הדעת.
אז
באמת... עוד לפני מי הולך לטיפול, רק בוא נבין כן. מה המצב.
אבל באמת בסוף זה הופכת להיות בעיה זוגית. זאת אומרת, גם שלנו אנשים, כי גבר מגיע הביתה, ואפילו לא כזה שיצא למלחמה, אבל נמצא באקלים הישראלי הגברי, שבו אין מקום לרגשות שלו, אין מקום לחולשה שלו, אין מקום לכאב שלו, בטח לא בזמן מלחמה. בזמן מלחמה אתה גבר. גם אני, כשהגיע השביעי לאוקטובר, לא משנה כמה אני חזקה וכמה אני עוצמתית וכמה אני כאילו אישה באמת שיכולה לחיות לבד חיים שלמים, ביקשתי ממך להיצמד אליי חזק בלילה ולא לעזוב אותי. הרגשתי שאתה, לא הסכמתי לישון פה לבד, הרגשתי שאתה הזכר השומר שלי ואתה לא זז מפה, אתה לא זז מפה עכשיו. זאת אומרת, זה ב-DNA שלנו, זה משהו מאוד 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 בסיסי שיוצא החוצה בזמנים כאלה. אז בסוף, כשגבר חוזר הביתה מהמלחמה, או לא רק מהמלחמה, אלא גבר נמצא במצב כזה שבו הוא חווה את הפוסט-טראומה, או את הקושי, או את אין מקום לכאב שלי, הוא בכלל לא מודע לזה שלפעמים שכואב לו, שעצוב לו, שלא נעים לו.
ברור, כי זה מה שעושה האדרנלין באופן טבעי, ואני יכול להגיד לך שמה שאת אמרת קודם, אני בטוח שיהיו כמה פמיניסטיות שישמעו את ה... 3-4 משפטים שלך, וקצת אולי יצקצקו.
אין בעיה, זה פמיניזם ישן, אתה יודע, היום אנחנו כבר לא מדברות בשפה הזאת של שנות
ה-70. אוקיי, אבל חשוב היה להגיד את זה.
היום אנחנו מבינות, הפמיניזם של 2024 נראה אחרת לגמרי. אנחנו מבינות את המקום של הגבר בחיים שלנו, ואני חושבת שאולי זה הולך להיות המשפט הכי חשוב בפרק הזה. אנחנו מבינות את המקום של הגבר בחיים שלנו, אנחנו רוצות את המקום של הגבר בחיים שלנו, אנחנו מעריכות אתכם על מה שיש לכם לתת לנו, ולכן אני מקליטה את הפרק הזה היום, כדי להבין את התפקיד המשמעותי כל כך שיש לנו נשים, בחיבור של הגבר אלינו להתפתחות שאנחנו עושות. כי השאלה הגדולה היא איך עושים את זה. אז אני יכולה לשתף אותך, שבקורסים שאני מעבירה, וגם בתהליכים אישיים, אישה מגיעה אליי והיא רוצה להתפתח מינית. היא מבקשת שינוי בחיים שלה, באיך שהמיניות שלה נראית, משלל סיבות. כואב לה, לא נעים לה, היא לא יודעת לחוות אורגזמה, היא נגאלת, היא מפחדת. כל סיבה שבעולם שבגינה אישה מגיעה להתפתח מינית. ואנחנו ככה הולכות כמה צעדים, לוקח זמן, עוברת תקופה, היא רואה את השינוי בגוף שלה, היא רואה את השינוי בתחושות שלה, היא רואה את השינוי באיך שהיא מגיבה למין, באיך שהיא חושבת פתאום על מין, היא רואה את השינוי אפילו בהנאה המינית שלה, פתאום חווה דברים שהיא לא חוותה בגוף שלה. ואז עולה השאלה הגדולה בעצם, איך אני מנגישה את מה שאני חובה ועוברת לגבר שלי. אני מרגישה שמשהו בינינו מנותק, שמשהו בינינו עוד לא עובד, שיש פער בין מה שאני הבנתי, בין איך שאני התפתחתי, בין מה שאני למדתי, למה שאני מביאה בסוף דה פקטו למיטה המשותפת שלנו. שמה עדיין יש נתק. שמה עדיין, קודם כל אני, הרבה פעמים אני מתביישת בכלל לדבר על הדברים, או לבקש לעצמי דברים, או התרגלנו 20 שנה שאנחנו מקיימים יחסים בצורה מסוימת, ואני פתאום למדתי משהו אחר. אני מגיעה לגבר שלי שהוא אולד סקול, ואנחנו יודעות ויודעים ומכירים שגברים, משהו בתפיסה שלהם, כמובן בלי להכליל, הרבה יותר קשה להם לשנות. מסכים איתי שאני יכולה לזרוק שידה בלי בעיה, וכשאני אבוא אליך ואגיד לך, לישי, בוא נזרוק את השידה הזאת, תגיד לי, בוא נחשוב על זה, לא בטוח שאני רוצה, לא בטוח. אתה לא דוגמה כל כך טובה, כי אתה מאוד, מאוד זורם בהתפתחות, אבל עדיין, יש איזה מקום לגברים שיותר קשה להם לשנות, שמשהו בתפיסת עולם של זכר, היא מאוד יציבה, מאוד בקורקעת, מאוד בטוחה, מאוד שונה מאיך שאישה תופסת את העולם.
וואו, אמרת הרבה דברים, אני אנסה לענות על חלק מהם. השתדלתי לדבר ראשון להיות קשוב, שזה נראה לי הדבר החשוב ביותר.
בוא נראה כמה הקשבת לי עד עכשיו. טוב, מבחן.
דבר ראשון, אני יכול להגיד לך שכמו שאתכן, את מרגישה שהיום קראת לזה פמיניזם 2024, שרואה את המקום של הגבר, אז אתם עוברות איזה שינוי. וזה שינוי מופלא שנובע העובדה שנדמיין את זה כמו איזה מטוטלת. זאת אומרת, נשים היו במטבח, אחרי זה הם צד השני שרפו חזיות ודרשו יותר, ואני מאמין שאיפשהו, כמו כל תהליכים באמצע, המטוטלת הזאת תעצור במקום טוב באמצע, וככה אני מייחל.
שרפו חזיות?
הם נלחמו למען זכויות, שרפו חזיות, נשים פמיניסטיות שחררו את עצמן מהמטבח, מהחזיות, מהמכוחים, הם לקחו אחריות על המיניות שלהם, על הכניסה להיריון, הם היו חוקים שחוקקו לזכויות נשים, שנשיות אחריות על המין שלהם ועל על חיי המין שלהם, על הילודה שלהם. למשל, היום, סתם דוגמה, גבר לא יכול לצפות באפליקציה במה קורה אצל הרופא נשים של האישה שלו. זה לא כמו איזה ילד, זה חיים פרטיים. זאת אומרת, גבר לא יודע אם האישה שלו כן הולכת לרופא נשים או לא, היא יכולה להסתיר את זה, ואם יש לה את כן או אין לה את כן. זאת אומרת, נשים השתחררו ונשים התפתחו. ואתם גם באיזו סיטואציה שאולי מושתתת על המהות שלכם של נשים, מתקופת היותנו צעדים לקטים, שאתם הייתם לוחות ביחד ומדברות והכל. לנו, בתפיסה שלי כגבר, אין את זה. אני יכול לספור על היד אולי שניים, שלושה חברים, שאני בעצם יכול להסתכל להם בעיניים ולהגיד להם, אח שלי, אני מתפרק. אח שלי, קשה לי.
זה אין... הרבה שניים, שלושה חברים.
נכון, אבל את הגדרת אותי, וזה בעקבות עבודה שאני עושה. לא כולם יכולים לעשות את זה. תחשבי שאנשים גם... דיברת על אנשים המילואים. אז אני לא רק מסתכל על אנשים מילואים. כל אדם שאני מכיר שהיה בצבא, או חווה משהו, ואפילו את כילדה שמספרת על תקופת הפיגועים, הדבר הזה, התקופה הזאת, היא עושה משהו, היא מעלה משהו, איזה זיכרונות, איזה דריכות של הגוף. ואותנו, אותי בכל אופן, לימדו אותנו להיות מאוד מאוד דרוכים. אני כרגע בכוננות, אני כרגע בדריכות של כמה חודשים, רמת הקורטיזול מטורפת בגוף, רמת הדריכות שלי, עכשיו כל דבר קטן, כמו איזה זבוב שהולך על הקיר, את מקודם נתת איזה דוגמה, איזה ילד קטן שמייבב, וזה, כל דבר כזה מסית ממני את המחשבה, מלחפש את הסכנה הבאה. ואז, שנייה, אני פה מסיים, ואז בכלל אני במצב כזה שאני אומר לך, מה את רוצה עכשיו? כאילו פרחים לבבות ובוא ננסה אחרת. אני בכלל לא שם. אני צריך לראות בלילה שיש אור והדרך לממד פנויה, ולא ישאירו שם הילדים איזה תיקים בדרך, ואם צריך, יש לנו את הדקה, כמה שניות שאנחנו צריכים להגיע. זה מה שמעניין אותי עכשיו. אל דברי איתי עכשיו, אל בוא נשען ערומים ונתחבק ככה. אני צריך לדעת שאם יש עכשיו נפילות, מי לוקח מה ואיך איך זמן כל הכנופיה
שלו בית. אבל אם אין נפילות, בעולם בלי נפילות, בעולם שהוא לא השביעי לאוקטובר, גם אז יש לכם קושי.
נכון, אבל השביעי אז... באוקטובר רק העצים את זה. ואני חושב שעל זה רצית לדבר.
אז בעצם מה שאתה אומר, שבשביל שיהיה שינוי, בשביל שנוכל לדבר, שיהיה שיח, שאני אוכל לבוא אליך ולהגיד לישי, בוא נשנה משהו בחיים המיניים שלנו, אתה צריך להיות פנוי לזה. וכשהראש נכון. שלך כל כך עמוס ב, ב, בכאב, באובדן של חברים לדרך, ב, ב, לשמור על הבית שלך, לשמור על הבית מבחוץ, במלחמה, ב, אתה יודע, להיות בעזה או בצפון.
בעיות כלכליות.
אתגרים כלכליים שגברים מתמודדים איתם, בעיות פרנסה, פחדים של פרנסה, ילדים, חינוך שלהם, כל מה ש... כל קשת הטירוף שגבר מביא איתו לתוך מערכת יחסים, חשיפה לאלימות מאוד מאוד גדולה שהיום נמצאת תחת כל עץ רענן, כי אתה מגיב מהר והתגובות הן אלימות, אתה רואה מה קורה ברחובות, אתה רואה את ההפגנות, אתה רואה, היינו השבוע באיזושהי תהלוכה ובשניות התלקחו שם הלהטים.
הצעדה לזכרן של התצפיתניות, כן. הבלונאים.
אז ברגע התלהטו היצרים ואנשים ככה היו מאוד מאוד אימפולסיביים בדרך שבה הם הגיבו וזעקו את הכאב שלהם, כן? בעצם אתה אומר, אנחנו לא פנויים לזה. אנחנו לא פנויים לבוא ולדבר כרגע על שינוי.
עוד דבר, לא רק שאנחנו לא פנויים, את צריכה להבין, סליחה לביטוי, אם את מספרת על זה שאת היית ילדה קטנה בגן, וכל אחת שישבה עם החצאית, הגננת לימדה אותה לסכל רגליים, ולהדק את החצאית למטה, כי זה לא צנוע, נכון? משהו כזה. זאת אומרת, הסבירו לכן משהו כזה. אנחנו בצבא, בזמן טירונות, אימון מתקדם, כל מיני פעילויות כאלה מלמדים אותנו על הפעלה. מה זה אומר? קום, פול, דרוך את הנשק, יריעה תוך כדי פזצת, יריעה מאחורי המחסה. אנחנו, את אומרת לנו, אתם נחשפים לאלימות, אנחנו לא נחשפים לאלימות, עודדו אותנו להיות אלימים, מישהו צחק על זה, אבל אתה לא יכול להיות החלשלוש במזרח התיכון, אתה חייב לדעת להפעיל כוח.
ואז הגוף
ושנייה,
מגיע.
שנייה, ואז זה המוד בשפה המקצועית, המצב האוטומטי שלנו, ואנחנו רואים את זה, שבן אדם שיוצא מאיזה אימות או משהו כזה, מישהו תופס לו את החנייה, אני ראיתי איך כאילו אני, וואו, התנפחתי. אמרתי, רגע, שנייה, יש פה עוד שתי חניות ליד. מה קרה לך? הלכתי, קניתי לי לשתות, הבנתי שמשהו שם לא בסדר, ואת כמובן שיקפת לי את זה. לעומת זה, אני מסתכל על איזה כיף פה בעורף, איזה כיף אצלכן. הנשים למען נשים, את בעצמך זכית לקבל חלות לשבת, ועוד כל מיני פינוקים, ועל כל מיני תרומות שלך לקהילה. ויש איזה משהו כזה, שזה אומנם אותו אזור חיוג, ואותו שעון, אבל זה לא אותם זמנים, ולא אותם תחושות. ועם הדבר הזה, אנשים חוזרים, ואני אומר, המילואים ניקים, שנתת דוגמה, הם לא טבולה רסה. יש להם היסטוריה. זאת אומרת, אם זה לא עכשיו, אז הפעילות הקודמת, וזה עמוד ענן, וזה ענבי זעם, וזה המלחמות, וזה לבנון השנייה, וזה כל כך הרבה אירועים.
אני מבינה את זה. אני מבקשת להבין משהו נוסף. אני מבקשת להבין איך אנחנו יכולות, בכל זאת, נשים, לא שזאת בעיה רק של נשים, אבל אנחנו באמת עושות את הדרך. אני בחודשים האחרונים ככה מוצפת בפניות של נשים שמבקשות לעשות שינוי במיניות שלהם, שאומרות עד כאן אנחנו רוצות לקום ולעשות מעשה. אנחנו מבקשות לשנות את איך שהמיניות שלנו נראית עד עכשיו. אנחנו נמצאות אפילו, אפשר לומר את המילה הזאת, בחלס. מה שהיה לא יכול להיות יותר במיטה שלנו. ואין באות, ואין לומדות. והן מתפתחות, והן עוברות את השינוי, ואני חושבת שהאתגר הכי גדול שהן נתקלות בו, אותה נשים, ואני מכירה את האתגר הזה מעצמי, בניואנסים, זה המקום הזה של להגיד, אני עשיתי שינוי, אני מבינה את הדברים אחרת, אני רוצה משהו אחר לחיים שלי, להסתכל בעיניים של הגבר, שנמצא, קודם כל בכלל להסכים, להיפגש לשיח על זה, אבל אחרי שנפגשנו לשיח על זה, להסכים להבין שיש פה הזדמנות עם כל מה שאתה מתאר. ברור לי שגבר שחוזר מהמלחמה זקוק לטיפול. קודם כל להניח את הכאב שלו. זה בדיוק כמו שאתה הולך למטפל שלך רגע אחד בלי קשר אלינו, כדי להניח את הכאב שלך, להניח את העצבות שלך, להניח את הפחדים שלך, כמו שאני עושה. להניח את מי שאתה בעולם ולקבל אהבה והדהוד וכל מה שמטפל טוב מביא לבן אדם שעובר אצלו טיפול.
או מטפלת.
בדיוק. אבל מעבר לזה, רגע אחד במרחב הזוגי שלנו, כשאנחנו ניגשים לזמן מעשה אהבה, או כשאנחנו ניגשים לדעת, ותחשוב, כשאנחנו ניגשים למיטה, כשאנחנו מקיימים יחסי מין, אנחנו לא שונים מאיך שהיינו בבוקר. זאת אומרת, מי שאנחנו ביום-יום שלנו, זאת התופעה שתופיע במיטה. אם אני משימתית, מטרתית, רוצה להשיג, רוצה לרדוף אחרי משהו, אני אראה ככה במיטה. אני ארוץ אחרי האורגזמה, אני ארצה לתקתק אותה, אני ארצה שהיא תגיע הרגע וללכת לישון. אם גבר חוזר, והוא בסטרס קיומי, והוא עם תחושת אלימות, והוא עם פחדים, ועם פוסט טראומה, ועם צעקות, ועם ריח של שרוף בנחיריים, וכל המגע שלו דרוך וקפוץ ומפוחד, אני אפגוש את זה במיטה שלי. נכון. אני אפגוש את המגע הזה, גם אם הוא לא חזר מהמלחמה, גם אם הוא, זה שני היבטים, גם אם הוא סתם חי במדינת ישראל, וגם אם הוא שמרן בתפיסה שלו, שמרנות שהיא לא דתית או הלכתית, אלא איזושהי שמרנות של אי אפשר לעורר שינוי, אי אפשר להכיל שינוי, יש דברים שהם טבו, מין זה טבו, אוכל זה טבו. אתה מכיר את הגברים האלה שאוכלים כל יום את אותו דבר כל הזמן? שקשה להם מאוד 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 לשנות את המאכלים שאותם הם אוכלים? במשך שנים על גבי שנים. לי יש אבא כזה. אבא שלי לא משנה איזה שבת תעבור, הוא יאכל חמין בשבת.
גם באוגוסט?
כן. סחנה דלמות. מוות של חום, 50 מעלות בחוץ. מי אוכל חמין? אבא שלי. תפיסת עולם של אדם מקובע. אדם שמקובע בתוך ה... מתה עליך, אבא. אני בטח, אתה לא מקשיב לפרק הזה. אבל הוא מקובע. מקובע בתוך ה... בתוך ההרגלים שלו. אז לבוא פתאום ולשנות הרגלים, ובטח בתקופה נפיצה כל כך, שההרגלים נותנים לנו איזשהו עוגן וביטחון, זה לא פשוט.
אני מבין מה שאת אומרת. תראי, אני לא חושב שגברים לא משתנים. עובדה, אם נסתכל אחרי השיבה...
אני לא אמרתי את זה.
שנייה, אם אני אומר נסתכל אחרי השיבה באוקטובר, אז גברים היו צריכים... צהל קרא לזה לגרד את החלודה, להכשיר את עצמם מחדש, להיזכר מה שהם היו, את תפיסת הלוחמה, ערנות תחושים, אנשים לא התקלחו ימים, התרחצו, חזרו לה לאיזה מצב חייתי. אני חושב שפה הקלות, לא קלות, סליחה, היכולת לתפעל את כל המצב הזה, אני אומר את זה בכוונה במצב צבאי, בשפה צבאית, זה דווקא אצלכן, כמו שתן לי דקה להתרגל אליך שוב, דווקא אתם, אני צריך שיהיה פה פור פליי בהכנה. עכשיו, אני יוצא מנקודת הנחה, שגם אתם מתושות. א', אתם גרות בדיוק באותו מקום. זאת אומרת, טיל שנופל הוא טיל שנופל. שמועות על יחידה שנפצעה, כל אחת יש לה שם אח, דוד, חבר ילדות, בן דוד, מישהו שם, אנחנו רקמה אנושית חיה, והכל בוער בנו, ולפעמים זה מאוד מתסכל להיות דווקא פה עם האוזלת יד, שאת יודעת שאין לך מה לעשות, הם שם.
אני כן יכולה להגיד
שנייה, ש... שנייה, שנייה. ודבר אחרון, הדבר הזה של להיות מחל, להיות כלי, להיות, נקרא לזה, חגורת ביטחון, איזה משהו שיכול לעטוף, זה בעצם סוג של שינוי בתפקיד ובתפיסה. כי כמו שאת אמרת, אני רוצה גבר גבר, כזה שתחבק אותי בלילה, יש עכשיו טילים, מה קורה? יש רעשים, תראה שהממד מסודר, תראה שהדרך פנויה, תהיה גבר, תשמור עליי. ואני אומר, הכל צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה הזאת. גם הגברים... במשך הזמן, אני מאמין, יחזרו בצורה כזו או אחרת, והם יהיו אחרים. כי כולנו נהיים אחרים. וגם אתן, קחו את ההתפתחות הזאת כמורות, ופשוט תעשו את זה כאילו, הייתם מייצאת לחברה הכי טובה שלכן. זאת אומרת, אל תבואי אליו, כמו שאת אומרת, אם מי שהייתה מדברת איתך על מה קורה, היית אומרת לה, אל תבואי אליו עכשיו, בום, תפילי עליו את התיק הזה.
אנחנו נוטות לעשות את זה.
כאילו, כאתם צוברות, 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 חזרת הביתה, בום.
לא, עזוב, חזרת הביתה. ניגשנו למעשה אהבה, אני מתביישת לקרוא לו ככה, כשזה מגיע למצב הזה. ניגשנו לקיים יחסי מין, ובום, טרח. שפכתי עליו את כל השינוי וההבנות שהבנתי, ועוד לא חייתי אותם בחיי היומיום שלי, כי אין לי פרטנר, את כל מה שהבנתי עד עכשיו בראש על איך מין צריך להיראות, רציתי להכניס לתוך המיטה שלנו. אבל המיטה ריקה, אין לי פרטנר, הוא לא נמצא שם.
אני מבין את מה שאת אומרת, וזה מזכיר לי שפעם חברה טובה ביקשה ממני את המצלמה לצלם מסיבת רווקות. ואז... היא רצתה גם עזרה לארוך, אני לא אוסיף יותר מדי, אבל אז הבנתי את המשמעות בין ההבדל, בין מסיבת רווקות של גברים ונשים, ואני לא מדבר פה על סקסיות, על יכולת השיתוף. פעם ראשונה, בום, זה קאבי, ואתם משוות, ואתם מדברות על הכל. ואני חושש מאוד ממצב, שאחת נמצאת עם בן הזוג שלה, והיא אוטומטית מבינה שמשהו הוצאה לא בסדר, כי דיברה עם חברה טובה, והם היו ביחד באיזה סדנה, ואומרת לה, רגע, בעלה ירון, או האיש שלה, ירון עושה ככה, למה אתה לא כמו ירון? באותו רגע, גמרת את הבן זוג שלך. כי הוא לעולם לא יהיה ירון, הוא יהיה מישהו אחר. ואני חושב שגם את לא כמו החברה שלך. היכולת הזאת היא להסתכל מלמעלה, וזה תכונה מקסימה שיש לנשים. היכולת הזאת לראות את כל הפרטים הקטנים,
זאת אומרת, בעצם אתה נותן לנו, אתה מבקש
אני,
מאיתנו.
אני ממש מבקש.
שנייה. אתה מבקש מאיתנו לקחת את המושכות באיזשהו אופן לידיים שלנו, ולגייס, דווקא, כן, אולי אשתמש במילה הזאת, לגייס את הגבר אליי להתפתחות ולשינוי, בצורה הרבה יותר רכה ממה שאנחנו בדרך כלל נוטות לעשות כשאנחנו מבינות משהו חדש, כשאנחנו רוצות להכיל שינויים בבית, בצורה שתנגיש, לא בצורה שתוריד, לא בלהגיד לא, אתה לא 1, 2, 3, 4, ככה זה לא 1, 2, 3, 4, אלא בהקשבה, בלתת לו רגע אחד לשים ראש, בלתת לו רגע אחד להקשיב למה שקורה לו בפנים, בלהוריד את המינונים של הסקס עם המטרה של בוא, תיכנס אליי, תחדור אליי, אלא ליצור אפשרויות.
אני אוסיף, לפתח את המערכת הפרסימפתטית, את המגע המרפרף, כמו שאת אמרת, ללא מטרה, גם אם אין פה איזה אורגזמה בסוף. זאת אומרת, לצורך העניין, להרגיע אותו.
זה לא מעצבן גבר שבאים ונוגעים בו בצורה כל כך...
אז א', לדבר איתו, ולהגיד לו גם מה את עושה. א', לדבר איתו, להגיד מה את עושה. ב', את הלקוח הלא מרוצה. זאת אומרת, לצורך העניין, אז את יודעת, אם אתה מקבל שירות מאיזה גוף מסוים, אתה יכול לצעוק ולהגיד להם, מה זה השירות הזה? לא מוכן לעבוד פה בשביל מה שילמתי. מצד שני, אתה יכול להסתכל בעיניים ולהגיד, חבר'ה, אני מאוכזב. שילמתי את מיטב כספי וקיבלתי משהו שאני חושב שלא תואם את זה. בינינו, איפה את חושבת שתקבלי יותר שירות?
אני מאמינה שבשיח היותר נעים. אני כן יכולה להגיד ש...
סליחה, ורק דבר אחרון, אני אומר את זה, לכן יש את המקום. כמו שגבר יוצא לאימון לקראת המילואים, לא אפשר, הם זורקים אותו לשדה, אז ואת הטירוף שהיה בהתחלה. אבל חבר'ה שגייסו אותם אחרי הרבה זמן שהם לא היו במילואים, הם התאמנו, הם למדו. לכן יש את זה כל הזמן, כל בוא נשמע פודקאסט פה, הרצאה כאן, נלך לטיפול כאן, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, זה נשמע מאוד יותר, זה נשמע יותר מתקבל אצל נשים ללכת לטיפול. אפילו טיפול מיני, מי כמונו יודע את זה. וגם שגבר מגיע או זוג, תמיד יש שם איזה מישהי שגוררת מישהו ברוב המקרים.
כן, ששולחת אותו.
ואפילו את יודעת, אני לא, את לא אוהבת שאני תמיד מציין את הסטנדאפיסטים, אבל הם כל כך מדברים על זה שאתה שואל גבר מה יש לך, אז הוא מסתכל על אשתו ואומר שהיא תגיד. ואני חושב שזו שורש העניין. גברים עדיין אין להם מרחב. תחשבי על גבר שהיה רוצה להדריך אותך בעדינות, בהיעדרו, איך בודקים שמן מים ברכב. אז הוא אומר לך בריך עמודה.
אנחנו יכולות לעשות את זה, לישי.
מה?
אנחנו עושות את זה.
אני לא אמרתי שלא, אבל תחשבי שהוא רוצה להדריך. אז הוא אומר בעדינות, בואי חמודה, תפתחי פה את מכסה המנוע, את מושכת ככה. זאת אומרת, האופן של ההדרכה היא מאוד מאוד חשובה, ואתם עושות את זה תמיד טוב עם הילדים. עכשיו, אני לא אומר שהגבר הוא ילד, אבל אני אומר לזהות את החולשה, לזהות חולשה זה
אומרת,
כוח.
זאת אומרת, בעצם גולת הכותרת של השיח הזה בינינו כרגע, היא תדריכי אותי, תגידי לי איך כן.
לחלוטין כן.
לי. אני פתוח להקשיב, לא משנה מאיפה הגעתי, מה עובר עליי, כמות הסטרס שנמצאת בגוף שלי, מה אני חווה כרגע, מי אני בעולם, אני מוכן לקבל הדרכה ממך, את הופתעי אפילו, יכול להיות שאת תפגשי אותי במקום שאת תחשבי עליי, שאני לא רוצה לדעת, שאני לא רוצה לשמוע, שאני לא רוצה לקבל, אבל כשתקשי לדברים בעדינות, ברכות, בהקשבה, מתוך הבנה שסקס עושים ביחד, שמעשה אהבה זה משהו משותף לשני אנשים, שהאדם הזה שישן איתך במיטה, את אוהבת אותו, את רוצה אותו, את חושקת בו, את רוצה שהוא יהיה איתך ושלך. את לא רוצה להתפתח ולהשאיר אותו מאחור. זאת לא המטרה של אישה בהתפתחות שלה. בטח לא בהתפתחות המינית שלה.
הזוגית.
אישה שמתפתחת והזוגית שלה. אנחנו עובדים ביחד, אנחנו זוג. אנחנו בתוך מערכת יחסים. אתה אומר, בואי תדריכי אותי. אתה יודע, התפיסה הרווחת בתרבות שלנו, זה שגברים יודעים לעשות סקס, ונשים נותנות להם.
אני לא אפתח פה את זה, אבל גברים יודעים לעשות סקס מאיך שלימדו אותם, מפורנו, מחברים. עכשיו, מי כמוך יודעת שיש כמה סוגי אורגזמות? ולפעמים זה כמו תפריט. את יכולה ללכת לאותה מסעדה, לאותו בית קפה, וכל פעם להזמין משהו אחר. מה, תמיד בא לך עוגת גבינה?
כן, לא.
לא, לפעמים כאילו, זה משהו אחר, איזה קורסון. אותו דבר. זאת אומרת, מה הבעיה? לחשוב על זה כמו על מסעדה, עם תפריט, ולהגיד, היום בא לי ככה, ואין לכם בעיה, תפריד לי, תן לי קפה מפורק, הפוך מפורק, אני רוצה לשים לי. מה הבעיה להסביר לו איך את רוצה שהוא ייגע בך?
אני חושבת שיש צורך בשינוי תפיסתי של ה... פתחנו את הפרק הזה במילה הזאת, פמיניזם, שאני לא נוטה להשתמש בה כמעט בכלל. אבל שינוי תפיסתי רחב במי מחולל שינויים מיניים בבית. התפיסה הרווחת התרבותית שאנחנו מגיעים ממנה, היא שהגבר הוא זה שמוביל במין, הוא זה שמניע,
נכון, הוא זה שמביא אומרות, את ה... הוא קיבל אותי, סליחה לביטוי, מהניילונים בגיל 17, הוא היה הראשון שלי, אנחנו 40 שנה
אבל
ביחד.
אבל הוא זה שקובע את הטון, הוא זה שבדרך כלל יוזם, הוא זה שבדרך כלל מבקש. אני פוגשת פה נשים 20, 30 שנה נשואות, זה עדיין רווח, זה עדיין קיים, אולי היום, גם נשים צעירות של היום, עדיין חוות את מערכת היחסים המינית שלהם, לא משנה כמה הן חזקות, לא משנה כמה הן יוזמות במקומות העבודה שלהם, לא משנה מי הן בעולם מחוץ למיטה, בתוך המיטה, התפיסה הרווחת עדיין, היא שהגבר הוא זה שמוביל, הוא זה שיוזם, הוא זה שיודע, הוא זה שהמושכות בידיים שלו. עכשיו, כשאני אומרת, אישה, קחי את המושכות בידיים שלך, אני לאו דווקא אומרת, בואי תרכבי עליו, תגמרי, תחווי אורגזמה, אל תעשי את אותו דבר פשוט באישה. לא, זה לא מה שאני מבקשת ממך אישה.
אל תהי פמיניסטית.
אני מבקשת שאת כל השינוי הזה, ואת כל ההתפתחות, ואת כל היכולת שלך לדבר על מין, כי עברת דבר או שניים בחיים, כי את שותפה לקבוצה כזו או אחרת בפייסבוק, כי את מקשיבה לפודקאסט, אפילו הזה.
את צורחת מידע.
בדיוק, את מקבלת מידע, את עוברת את השינוי, את קוראת את המאמרים, את משתנה, תביאי את זה למיטה שלך, וברכות, ובענווה, ובהבנה, שמי שנמצא לידך, הוא החבר הכי טוב שלך, זה שאת אוהבת. זה שאכפת לך ממנו, זה שאת שותפה שלו בכל כך הרבה רבדים בחיים, בגידול ילדים, בפרנסה, ללכת להורים ביום שישי, ב-whatever, כן?
את יודעת, את לא אוהבת אותו, אבל שלמה ארצי אמר, פעם תורי הוא פעם תורך לאהוב, אז קחי, זה הפעם שלך, ואת יודעת...
מתי יהיה תורך?
יהיה תורי, שיהיה לי את המרחב ואת המקום, ואני אבין מה קורה. ואת יודעת מה, לפעמים אחרי זה שאת מדריכה אותי, אז אני כן יכול לקחת את המושכות ולהבין מה את רוצה.
ואז נעים לך לקיים ככה יחסי מין?
ודאי.
כמו שאני רוצה?
נעים לי שלבת הזוג שלי נעים.
אבל זה יותר נעים לך מאיך שאתה היית מקיים לפני זה יחסי מין?
תראי,
אני שואלת אותך באופן גנרי, כגבר.
אני אומר עוד פעם, אני יוצא מקורת הנחה שאנחנו מקיימים יחסי מין ביחד. אנחנו רוצים שלשנינו יהיה טוב. כמה אנשים וזוגות את מכירה, אומרת, בוא נעשה עכשיו טוב לך, אחרי זה תעשה טוב לי. גם אם זה לא מדובר, גם אם זה לא... אבל המטרה בסוף, שני אנשים מאושרים. אז לא אכפת לי ללכת כמה צעדים לקראתך, ואת תלכי כמה צעדים לקראתי. וזה יקרין גם האמיתה שלנו החוצה על כל הבית. וזה אולי הקסם והכוח שבזוגיות. ואת יודעת מה? אני חושב על זה. לא הקלטנו פרק ליום האישה, ככה באיזו התייחסות, אבל אם הייתי רוצה לייחל למשהו, הייתי, ולשוויון באמת, אז הייתי רוצה ש... כן, תוכלי ברכות, בעדינות, לדבר איתי, ולהסביר לי מה את רוצה, מה את מרגישה, מה עובר עלייך, כדבר הכי גרוע שאנחנו צריכים להתמודד איתו, זה עם ניחושים, ספקולציות ומצבי רוח.
לישי, תודה רבה שבאת.
רות, הרבה זמן לא הקלטנו. תודה רבה, מוזר ככה לחזור אחרי התקופה הזאת. איך את אומרת תמיד בסוף? אהבתן, אהבתם.
תתייגו אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות, ותעבירו לחברים שלכם שיכירו
חברות.
גם. אני רוצה, יש לי שליחות בשבועות האחרונים. אני רוצה שאנשים יעשו אהבה. אני רוצה שנרבה אהבה בתקופה הזאת. יש לנו מצרך נדיר שנמצא בכפות הידיים שלנו.
שהוא לא תלוי לא בכסף, למרות שזה משפיע על מצב הרוח. ולא תלוי לא במצב הביטחוני, למרות שהוא משפיע על סטרס.
אהבה היא לא תלויה בדבר.
אמן.
אהבה ולעשות אהבה לא תלוי בשום דבר.
אמן,
משאב אמן, שלא אמן. נגמר. אז תעשו אהבה ולהתראות בפודקאסט הבא.
להתראות.